נדבר על עולמות היזמות והכסף בלי לבלבל את המוח. רועי ויניב, אנשי עסקים מצליחים שחיים ונושמים את העולם העסקי. מייסדי מכללת פסגות ורשת חללי העבודה דוגדר. בפודקאסט שילמד אתכם איך להתנהל נכון עם הכסף. וידבר איתכם תכלס בגובה העיניים. אז בלי לבלבל את המוח. מתחילים.
אז אני שמח לארח את אבי ברססת, מנכ"ל הולנדיה, 8 סניפים. 5 ספרים, אמרת לי שיש עוד ספר בדרך, נכון. לפני שהתחלנו. לא מזמן עשית אקזיט לקרן גרין של ריצ'י אנטר, גם על זה נכון. אנחנו מדהים, אחת ה-75% מהמניות שלך. להגיד לך אמיתי, שהתחלתי לרשום את השאלות להכנה לרעיון הזה, הגעתי ל4-5 דפים ואמרתי, רואי, תעצור, כמה אוי, אני יש לי כל כך הרבה שאלות. אבל גילוי נאות קטן, אני לפני 20 שנה רכשתי את המיטה הראשונה שלי בהולנדיה, אני לא אשכח את זה, זה היה בצומת בילו. אני אלך לסוף ופגשתי אותך שמה, ואתה נתת לי את המילה האחרונה בשפה המקצועית.
כן.
ומאז אני לקוח שלכם, לקוח קבוע, כולל המשפחה, ואני רוצה להגיד לך שיש לך אחלה מוצר, ומבחינתי זה סגירת מעגל לרעיין אותך
אנחנו,
כאן.
אנחנו זכינו.
ותודה לרבי ואליזבט.
כן.
לא פחות
אליזבט
חשוב.
אליזבט המאממת, שאחרי כן. 21 שנה, סיימה לעבוד בהולנדיה, ואני כל כך גאה לספר לך שיש יער על שם אליזבטה שלנו,
באמת.
שהולנדיה תרמה, כן, כי רציתי משהו שיראה את השורשים המעממים שהיא נטעה אצלנו, וחשבתי מה יותר טוב, איזה מתנה יותר טובה אפשר
לתת לה.
לתת לה, מאשר יער שישאר לעד שמה, ועכשיו אנחנו כחברה ששוכנת בסדרות, היער שתרמנו הוא באזור בערי, מקום שזקוק לשיקום, אבל יותר מזה, אליזבטה המעממת, 21 שנים, כל מי שהגיע, כל לקוח שהגיע לחבק אותה את החיבוק האחרון ולהגיד לה תודה על השנים האלה ועל השירות שהיא קיבלה, נתנו עץ על שמו גם כן.
יפה מאוד.
אז עשה ככה, אתה יודע, סגירת מעגל מבחינתנו מההתחלה ועד הסוף.
אז אבי, מי שלא מכיר, בוא קצת תספר לנו על ההיסטוריה של הולנדיה, איך התחילה הדרך, איך אתה נכנסת להולנדיה.
כניסה מאוד קשה. אבל הולנדיה התחילה מכאבי גב. אבא שלי, חקלאי, שהביא את הארטישוק לישראל, שבר את הגב בעבודת חקלאות אמיתית, קשה, אתה יודע, ממש ככה, מאמצים פיזיים, שבר את הגב. והוא חיפש ביזנס אחר לעשות. יהודי, אם הוא לא עובד עבודת כפיים, הוא עושה ביזנס, מסחר. אז הוא התחיל לסחור ברעיתים.
אוקיי.
ופתח חנויות רעיתים, וברעיתים מוכרים גם מזרנים, ובמזרנים, בגלל שהוא שבר את הגב, אז הוא חיפש כל הזמן פתרונות טובים לשינה, והוא לא מצא. אבל כאחד שקורא המון ספרות בלועזית, ודברים מחול, הוא קרא על מיטה ומזרן שעושים פלאים, שמרפאים אנשים. הוא מצא אותה בהולנד. הוא לא חשב פעמיים, הוא סגר את הספר וקנה כרטיס. אני מדבר איתך על שנות ה-80, תחילת שנות ה-80. לא הרבה אנשים טסו לחול. נסע, ראה את המיטה הראשונה בהולנד, שממש מרפאת אנשים מכאבי גב.
זה היה טמפור לא, או שזה אחרי?
זה היה חברת אופינג.
אוקיי.
טמפור עוד לא הייתה קיימת, אז אוקיי. עוד לא הומצאה. והביא אותה לארץ. מיטה במחיר של אוטו. זה ממש היה ככה. זאת אומרת, המיטה עלתה יותר מהאוטו שאבא שלי נסע עליו.
וואו.
אוקיי?
ובאותה תקופה בכלל.
כן, ממש. ואז הוא ראה כי טוב, והוא הביא להורים שלו, והוא הביא לנו הילדים, והוא הביא לאחים ולאחיות, ופתאום כולנו מרגישים אחרת. ובארוחת שבת אמרנו, למה שזה לא יהיה עסק? למה שזה לא יהיה העסק? נביא מיטות ונמכור אותם. וככה הוא פתח את הולנדיה ב-1981, כי לא הייתה לו חברה, וכדי לייבא אז מהולנד היית צריך רישיונות יבוא. הוא הלך לשגרירות הולנד לקבל את הרישיון הזה, ואמרו לו, תמלא פה את הפרטים שלך, שם החברה. הוא אמר, אבל אין לי חברה. ואז הוא ראה את השלט למעלה, מעל המזכירה שכתוב הולנדיה. אז הוא כתב, חברת הולנדיה, יצא מהם, הלך פתח חברה בשם הולנדיה, ככה הולנדיה קמה. ואני הצטרפתי ב-1986.
אוקיי.
שסיימתי את הצבא.
5 שנים אחרי.
כן, מה טבעי יותר מזה שאני אבוא לעבוד עם המשפחה. אני ראיתי את זה דבר נורמלי לחלוטין, אחות שלי כבר הייתה בחברה, באתי לשם, אמרתי לו, אבא, אני רוצה לעבוד בהולנדיה. הוא אמר לי, אבל אני לא רוצה אותך. והייתי בשוק. איך זה יכול להיות שאבא שלי לא רוצה אותי בחברה? הייתי פרחח, הייתי ילד. הכי גרוע שאפשר, גם להורים, גם לסביבה.
אוקיי.
אבל הוא לא ידע שבמהלך השירות הצבאי שלי השתניתי, במהלך הטיול אחרי צבא השתניתי מאוד, ואמרתי, אני מתעקש לעבוד בחברה, וחזרתי אליו ואמרתי לו, אל תשלם לי, אל תגיד לי מה לעשות, אני אמצא את דרכי פה, תן לי להיות בהולנדיה. ממש כך, באחריות מלאה. הוא שתק, שתק לאיזה דקה או שתיים שעבורי זה היה נצח, אחרי זה הוא לקח את האצבע שלו, אתה מכיר אצבע של חקלאי כזה? זה כמו...
אהבה.
כן, גדולה כזאת.
כן.
והוא שם לי בין העיניים, עם הצורה הזאת, עם התנועה הזאת. והוא אמר לי, אני מוכן בתנאי אחד, שאתה תהיה מספר אחד. ואני לקחתי את זה ברצינות. ואמרתי, אני אהיה מספר אחד, אני אהיה מספר אחד בהולנדיה, והנה אני מספר אחד בהולנדיה.
וממה התחלת? כאילו, נכנסת להולנדיה, ומה?
התחלתי משטיפת רצפות. החנות שלנו הייתה עם רצפה לבנה. כל יום היה צריך לשטוף אותה, כי היית רואה שערות של נשים על הרצפה.
זה מה שאבא שלך נתן לך
לעשות. זה מה שהתחלתי לעשות. כן, אני התחלתי, הוא לא נתן לי, הוא לא נתן לי לעשות כלום.
אתה התחלת.
אני עשיתי את הכל לבד, ואחר כך התחלתי לעשות הובלות, לספק מיטות ומזרנים, ואחר כך התחלתי בין ההובלות.
כלומר, מתחתית הייצור.
כן, ובין ההובלות הייתי יושב בחנות. ופתאום פנו אליי אנשים, שאלו אותי, אתה יכול לעזור לנו רגע? לא ידעתי כלום, אבל עזרתי להם. פתאום התחלתי למכור, כי הרי אני לא מאמין במושג כזה מכירה. אז פשוט נתתי להם שירות והם קנו. זה היה, אני מאוד התרגשתי, כל מיטה שמכרתי, כל מזרן, זה היה וואו. לא בגלל הכסף, בגלל זה שהצלחתי לעשות משהו שהוא כל כך מיוחד. ומפה לשם התגלגלתי, ואז התחלתי להיות מוכר בחנות. ואחרי שהתחלתי להיות מוכר בחנות, עברתי לנהל חנות. ואחרי שהפכתי לנהל חנות, התחלתי לנהל את השיווק ואת המחירות. ולאט לאט התקדמתי קדימה, עד שיום אחד קיבלתי את המפתח.
תראה, יש כאלה שיגידו, חוכמה גדולה, ירימו גבה. יגידו, אבא שלו הוריש לו את העסק, והוא לא התחיל בעשר האצבעות שלו, הכניסה שלו הייתה יותר קלה. אתה יודע, אני מסתכל היום על הדור הצעיר שתמיד אומרים, הוא הוריש לו, הוא נתן לו. מה דעתך על המ...
נהדר. מזל שלי שהיה לי אבא כזה, שהיה עם חזון ורעיון, ושאני התחברתי לרעיון. הרי בסופו של דבר, לטנגו צריך שתיים. זאת אומרת, אם אני לא הייתי מתחבר לרעיון שלו, ואם אני לא הייתי נמשך לעבוד בעסק שלו, לא הייתי מקבל את העסק הזה היום. ואת העסק הזה לא קיבלתי במתנה. את העסק הזה אני לקחתי במו ידיי. אז אם אני מסתכל על זה ככה, כן, היה לי מזל, ונהדר שהיה לי מזל, למה לא להשתמש
בו? אבל לקחת אותו בכל ה...
בדיוק. הרבה אנשים מקבלים כאלה דברים ולא יודעים מה לעשות איתו. אז לא, לא נולדתי עם כפית של זהב, אבל הייתה לי ידי מונחת כפית זהב, אני ידעתי לקחת אותה ולעשות ממנה הרבה כפיות של זהב.
תגיד לי, אני גם אצלי מעורבת המשפחה, אם זה אחי ואם זה אשתי, ותמיד נשאלת השאלה, אתה אומר, אני יודע, מרגיש את החוויה, ואני רוצה לשאול אותך, אם אתה שם את זה על המשקל, היתרונות לדעתך עולים על החסרונות, כי יש כאלה שיגידו לך, תשמע, לערב משפחה בעסקים, אתה יודע, יש לזה תזות גם לצד השני.
נכון, אבל אני חייב להגיד שבלי אחות שלי לא הייתי יושב לדבר איתך היום, היא השותפה האמיתית שלי לאורך כל הדרך, מהיום הראשון שהתחלתי את הצעדים שלי בעבודה, ועד הרגע הזה, אז אני חושב שהיא אחת שהשלימה אותי ברמות של, בעיקר שיכולתי לסמוך עליה, היא התעסקה בכל הפיננסים, אני התעסקתי בשאר, אני חושב שלהוריד ממני את כל ההיבטים הפיננסיים, היה משהו שאפשר לי בעצם לפרוח ולצמוח. פיננסים זה משהו שהוא מאוד קריטי לעסק, ואם אתה יכול להפקיד את זה בידיים שאתה כל כך מאמין וסומך, אין יותר טוב מזה. חוץ מזה, הכנסנו גם דור שני ושלישי לעסק, ואין עם זה שום בעיה. אם כל אחד יודע את המקום שלו, וכל אחד מכבד את השני, אין עם זה שום בעיה.
אבל אבי, אבל יכולים להגיד לך, יש משחקי אגו לפעמים, בין משפחות, ואתה יודע, בדור השני והשלישי אולי בכלל. זה דיון לא נגמר.
דיון לא נגמר, אבל אני עוסק בו כל הזמן, ואני מספר לאנשים שעובדים איתי, וגם לבני משפחה. זה שאני קם בבוקר, הדבר הראשון שאני הולך איתו מכות, זה האגו שלי. אני אלחם בו יום, יום, שעה, שעה. יש לי אגו ענק, ואני מתעסק איתו כל הזמן, רק נגדו. אני לא משתמש בו. אני לא רוצה להפעיל אותו, אני לא רוצה לחיות דרכו, אני משתמש בלהילחם איתו ללא הפסקה. אגו זה אחד הדברים שרוצחים בן אדם, וגם שוברים עסק. אז אני מלמד אותם לא להשתמש באגו בדוגמה שאני מראה להם. לי אין אגו. אני לא רוצה להשתמש באגו.
מה העצה שאביך נתן לך שעד היום אתה מיישם אותה?
אני חושב הוא לא נתן לי עצה, הוא נתן לי הוראה. להיות מספר אחד. אני לא רואה דרך לעשות משהו ולא להיות בו הכי טוב. אני פשוט לא מאמין בזה, זה לא יכול להיות. זה משהו שאתה צריך להאמין בו ב-100%.
אתה יודע, אתה מאוד מזכיר לי אותי, אני תמיד אומר, יש סלוגן של בנק הפועלים, שתמיד אני אומר לצוות שלי במכלל הפסגות, שבנק הפועלים אומר להיות מספר אחד זה מחייב. כאילו, ואני מאוד 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 מסכים עם זה, אבל נכון. אתה יודע, להיות מספר אחד, אתה יודע, זה נשמע קל, אבל שנינו יודעים שהדרך היא מאוד 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 קשה.
הדרך מאוד קשה, זה כל בוקר להתעורר מחדש ולנסות להמציק עצמך מחדש ולהמשיך ולצעוד קדימה ולטפס, והעלייה היא הרבה יותר קשה כשאתה נמצא ממש בשפיץ, אבל אתה יודע, זה סוג של מחויבות שלקחת, ואם לקחת מחויבות, אז אתה עומד בה. זה כמו שהתחתנתי, יש לי מחויבות גם לאשתי, גם לבנות שלי. אז הבאנו ילדים לעולם, זה מחויבות, נכון. זה עד הסוף, אתה לא יכול להגיד, טוב, יאללה, בוא נוותר פה איפשהו, אין דבר כזה, זה מחויבות מלאה. אני פנאט בקטע הזה, אני פנאט ואני לא מוותר, ואני לא מוותר לעצמי קודם כל, אז בוודאי שאני לא אוותר גם לעובדים איתי, אבל אני חושב שהדוגמה הכי טובה זה אם אני לא מוותר לעצמי, והם רואים שאני לא מוותר לעצמי, שאני כל היום לומד, כל היום מנסה להתפתח, לדעת, לשאול, להכיר, אני נוסע לכל המקומות בעולם, בכל מקום שיכול להוסיף לי עוד משהו אחד לידע והמקצועיות שלי, אני תופס מטוס וטס באותו רגע. אני בדיוק חוזר עכשיו מאירוע אדיר בקפריסין. איפה שתהיה לי אפשרות גם להשפיע וגם ללמוד, שם אני נמצא.
יפה מאוד. תגיד לי, מתי נהיית המנכ״ל של הולנדיה? מתי התמנית למנכ״ל?
בערך 20 שנה, לא יודע.
20 שנה? אזור שנות 2000.
כן.
אז השאלה שלי, תמיד שואלים, בהתחלה הייתה לך תוכנית עסקית, אתה ראית את העוד 15-20 שנה, לאן הכיוון עולה, לאן אתה הולך, או שאתה יודע, באת, נכנסת לתפקיד ואמרת, אני מתחיל לנסוע.
לא, אני בטוח שידעתי, אני גם יודע היום איפה אני אהיה בעוד 20 שנה, אוקיי. כאילו שאני עוד מעט בין 60.
חכה, תשאיר לי, יש לי עוד שאלות גם לעוד 20 אוקיי. שנה, לא, אל תגמור לי את כל הארץ.
אז אני חייב להגיד לך שתמיד ידעתי לאן אני הולך. אני לא חושב שאתה יכול להגיע לאיפשהו אם אין לך את המצפן שמראה לך את הדרך, ואם אתה לא מכוון לאיזשהו מקום, אז אני לא יודע, לקרוא לזה תוכנית עסקית ל-20 שנה, לא. אבל בהחלט היו לי תוכניות עסקיות. אגב, ששיניתי אותם 5,000 פעם בערך כל תוכנית, okay. כן? Okay. זה בסדר גמור. חוץ מאחות שלי אולי שתלשה שערות, השאר קיבלו את זה בהבנה גמורה, וידעתי בדיוק לאן אני הולך, וידעתי שאני אהיה מספר אחד בישראל, וידעתי שאני אהיה מספר אחד בעולם, והגעתי לזה.
אז קח אותי להישג הכי גדול שלך. מה אתה יכול להגיד במהלך הדרך? שזה ההישג שאני מרגיש איתו הכי סיפוק.
אתה יודע, אני לא יודע אם זה, אם הסיפוק שלי יהיה סיפוק שישמע טוב לאחרים. הסיפוק שלי זה כשאני מדבר איתך עכשיו וסיפרת לי ש20 שנה אתה ישן על הולנדיה ורק על הולנדיה.
נכון.
אתה לא יודע מה עשית לי באותו רגע. אתה המסת אותי. אני כבר, מה שנקרא...
זה לא רק אני, זה גם המשפחה שלי, דאגתי שגם תגיע אליי.
אתה מבין איך יראה היום שלי? אנחנו מתחילים את הבוקר עכשיו.
כן.
אתה הראשון, לא, אתה השני בעצם. היה לי זום עם סלובקיה. אני עכשיו, מה שנקרא, מתחיל את היום שלי פה בארץ, וזהו, כאילו, אני את שלי כבר עשיתי היום, גמרנו. כל מה שאני אעשה עכשיו זה אקסטרה, זה בונוס. אז זה הסיפוק הכי גדול שלי, זה הפסגה של הדברים שהייתי רוצה להגיע אליהם. ואני כל פעם אומר לעובדים שלי, שאנחנו מתעסקים בנושא של שירות, אחריות, שירות, after sales service. אני אומר להם, אני לא מוכן שיהיה מישהו שיכול להיות שברחוב יצביע עליי ויגיד, אתם רואים, זה, 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 זה לא נתן לי שירות, זה דפק אותי, זה עבד עליי, זה רימה אותי, בשום פנים ואופן. תהיו הכי ישרים, הכי אמינים, הכי, תעבדו מהלב. לא לרמות אף פעם, ובטח שלא את הלקוחות, אבל גם לא את השותפים העסקיים. והדברים האלה, מבחינתי, זה מה שעושה לי את היום.
אני חייב להגיד ואני חייב לאשר את מה שאתה אומר. אני שוב אתן לך דוגמה. אחת המיטות שלך הייתה, אני רכשתי מיטה עם טלוויזיה שיוצאת מהמיטה, ובמהלך ההובלה, הנה, גם לא סיפרתי לך, אבל אני אספר לך את זה עכשיו שכולם ישמעו, שברו לי את הטלוויזיה.
וואו.
והתקשרתי, יש לכם שירות של זה, הלבן משהו זה נקרא?
נכון, לא, שירות נכון? הכפפות הלבנות.
הכפפות הלבנות, אתה רואה, אני במורפל, אני לוקח לך... ותוך יומיים הגיעה לי טלוויזיה חדשה. כאילו, בלי סיפורים, בלי זה, אמרתי, מוביל, שבר לי ב... ומבחינתי זה מדהים, וזה מוביל אותי לשאלה הבאה. אתה בנית סיסטם של מותג מבחינתי, אתה יודע, אני כבעל עסק מהצד מסתכל על זה, אתה יודע, בסוף זה מזרונים ומיטות, אתה יודע, זה לא ההייטק הבא או ההמצאה הבאה, ומצבת את המקום שלך כמותג, כפרימיום, כאיכותי, והשאלה שלי, איך בונים את זה? איך מגיעים לסיסטם כזה, ומה אבני דרך שהיו בהר, ואיך שומרים גם על זה? זה לא פחות חשוב.
הדבר הראשון זה להחליט שאתה לא מוכר מיטות ומזרנים.
אוקיי.
ואני חושב שזו החלטה הראשונה אי פעם שלקחתי בעסק, זה שאנחנו לא מוכרים מיטות ומזרנים. כי מיטות ומזרנים כל העולם מוכר. אבל אני יותר מזה רוצה למכור לך את איך שאתה תישן בלילה, ויותר חשוב זה איך שתתעורר בבוקר. וזה לא מוצר, זה דרך המוצר. אבל הרעיון הוא מה אני מצליח להעביר לך, כדי שתבין ששנת הלילה שלך היא אחד הדברים החשובים ביותר שהגוף שלנו צריך. אתה יודע, אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה מהממת כרגע מבחינתי, שזה מה שנקרא, זה בינגו בצורה שאני רואה את החיים. אנחנו כבר אנשים שיודעים לאכול אוכל בריא יותר, נכון? אנחנו כבר אנשים שיודעים לעסוק בפעילות גופנית, כמה זה חשוב לבריאות, ועכשיו אנחנו נמצאים בבינגו שלנו, ואנשים מתחילים להבין כמה שינה משפיעה על איכות החיים. ואת זה אני מוכר כל יום מחדש. את הצורך, שאתה תבין את הצורך שלך כצרכן, לישון טוב מה זה עושה לי, מה החובה שלי. עכשיו, אני כל הזמן אומר בהרצאות, אל תקראו לי מוכר מזרנים, אתם מעליבים אותי.
אוקיי.
לא כי מוכר מזרנים זה כל כך דבר פשוט, כי זה דבר הרבה יותר חשוב מזה. אתה הוא בן אדם אחד, והאחר הוא אחר. כל אחד הוא שונה. כל אחד צריך שינה אחרת. כל אחד צריך מוצר אחר שייתן לו את השינה הנכונה. וזה מקצוענות כדי לדעת מה הדבר המתאים לך. ואתה יודע, זה שאתה קנית מיטה עם טלוויזיה עולה ויורדת, זה אחד הדברים שהם נוספים למיטה. אבל איפה המזרן? איפה המנגנון המתכוונן? איפה השינה ככה? על מה שאני באמת נרדם עליו?
נכון.
זה מה שעושה את ההבדל.
תגיד לי, קצת עסקי, שמונה סניפים פתחת, איך אתה בוחר את הלוקיישן? איך אתה בוחר את המנהלים איתך? אני, כמו שאמרתי, אני מכיר את החבר'ה שלך ואנשים שרצים איתך המון המון שנים.
נכון, כן.
ואני מאוד מאוד מאמין במטה שעובד ורץ איתך שנים. מעניין אותי איך בוחרים לוקיישן, מנהלים טובים, כי שנינו יודעים שזה לא קל.
נכון. בוא נפריד רגע בין לוקיישנים לאנשים, נתעסק בלוקיישנים. כשאני התחלתי לעבוד בהולנדיה, רצתי ופתחתי סניפים כמו משוגע. הולנדיה הייתה עם 12 סניפים.
אוקיי.
ואז הבנתי שזה טעות, ואני רוצה לפתוח פחות סניפים, אבל יותר גדולים, מרווחים, ובמקומות שהם פופולריים יותר, במקום שאתה נמצא בו יותר. יש לזה דבר שהוא קריטי עבורי, מכיוון שאתה תתפלא שאני אומר לך שרכישה של שינה היא הרבה פעמים ספונטנית לחלוטין.
אוקיי.
כי אתה יודע, אתה ישן היום בלילה, אתה זה לא דוגמה, כי אתה ישן להולנדיה, אבל אדם שישן על מיטה רגילה, מזרן רגיל, הוא יכול לישון לא טוב, אבל הוא יכול להמשיך לישון לא טוב גם 20 שנה. אין עם זה בעיה. אם אתה תשתה מים מלוכלכים, אתה חייב באיזשהו שלב להפסיק, כי זה מפריע למערכת הגוף, אתה יכול לקבל איזה הרעלות וכן הלאה, נכון? אם שינה לא טובה, אתה לא יודע שאתה בבעיה. אתה לא רואה את זה, אתה מרגיש את זה, אבל אתה לא יודע את זה. לכן הרבה פעמים הקנייה היא קנייה ספונטנית, ואני רוצה להיות במקומות מרובי אנשים. בילו סנטר לדוגמה, איפה שאתה היית, זה מקום העומה ביותר אדם. מלא אנשים. ורוב האנשים שקונים שם היום, אלה קניות ספונטניות. אנשים לא מתכננים מראש.
נכון,
עכשיו אלה שבאים עם מעצבים וכן הלאה, כן, אלה מתכננים. אבל הרבה פעמים אתה עובר ככה סתם, ואומר, וואלה, בוא ניכנס, בוא נראה מה יש להולנדיה, תראי איזה כיף של מיטה, שמעתי על זה, זה הכי, הכי טוב וכן הלאה. בום, מתחדשים במיטה. וזה דבר שהוא קריטי לטעמים, להיות בלוקיישן שהוא עם המון אנשים, עם תנועה טובה. הדבר האחר לגמרי זה האנשים שבעצם עושים את העבודה. לבחור אנשים זה אולי המשימה הקשה ביותר שיש. אבל אני בוחר אותה ממש בקלות. אני מסתכל להם בעיניים ואני רואה אם אלה אנשים שאוהבים אנשים. מאוד פשוט, אנשים שאוהבים אנשים. כשאתה נכנס אל החנות, אני צריך לתקשר איתך ברמה כזו, שאתה צריך לספר לי לפעמים על הדברים הכי אינטימיים שלך בבית.
נכון.
מה שאתה עושה בחדר השינה. אז זה לא בהיבטים של הסקס כן. דווקא, אבל זה איך אתה יושן, זה שהיא נוחרת, זה שההוא בועט, זה כל מיני דברים כאלה. יבת סמיכה חמה, קרה, כל מיני שיחות שאני צריך לפתח איתך, כדי לדעת בדיוק מה לתת לך ואת הכי טוב בשבילך. אז רק בן אדם שאוהב אנשים יכול לייצר כאלה שיחות. ואני באמת מאמין שאני רוצה לשמוע את הדברים האלה, אני רוצה להבין את זה, כדי לדעת הדבר הכי טוב בשבילך.
ואתה מבקר, בפן, בתור מנכ״ל, אתה מבקר את הסניפים, אתה בודק מדדים יומיים, מדדים חודשיים, כאילו, מה
חשבתי
אתה...
שאתה מדבר על מבקר פיזית.
מבקר, כן, מבקר פיזית.
אני חי רק בסניפים, אין לי משרד.
אין לך משרד.
אין לי משרד, אין לי משרד, אני לא יושב אוקיי. בשום מקום. כל יום אני בסניף אחר, או בכמה סניפים ביום אחד. זה המשרדים שלי, שם אני עושה פגישות, אוקיי. שם אני עושה הכל. אני חייב להיות בחנות, אני חייב לדבר עם אנשים, אני חייב לדבר עם לקוחות, כדי ללמוד ולהישאר מה שנקרא מעודכן כל הזמן. וכן, אני מבקר את העסק שלי בלי הפסקה. יש לי מדדי מחירות יומיים, אבל זה לא המדדים היחידים. יותר חשוב לי מדדים של פגישות. כמה פגישות עשית היום? ואיך היו הפגישות? שזה הרבה יותר קריטי מהכמות. אז אני רוצה לדעת מה היה בפגישה. אני רוצה לדעת איך הייתה הפגישה, איך היא הסתיימה. איך היא הסתיימה? מה למדנו עליו? מה למדנו על אותו אדם שנפגשת איתו? אם אנחנו מסיקים את המסקנות הנכונות, הצלחנו לעזור לו. אם לא, אנחנו בבעיה. כל לקוח שאני פוגש אותו ואני לא יודע לענות על תשובות, אלא אני רק מניח הנחות, הסיכוי שלי לשרת אותו נאמנה הוא אפס.
מסכים.
אני לא מרשה להניח הנחות בעסק שלי בשום תנאי.
ותגיד לי, אבי, אז איך אתה שומע, אתה יודע, אני מסתכל גם אצלי בעסק של תרבות ארגונית של אנשים שרצים איתי למרחקים ארוכים והמון המון שנים. איך אתה שומר על השחיקה, על לרענן אותם?
אני מחבק אותם. אני מחבק אותם. כן, זה גם חיבוק פיזי, אמיתי. אני בן אדם שמחבק. אני מאוד אוהב לחבק. אז נכון, יש היום מגבלויות וכן הלאה, אבל זה הכל בתחום המגבלויות.
כלומר, אתה אומר היום זה לא רק IQ, זה גם האינטליגנציה הרגשית היא חשובה.
ממש, ממש. אני חי יחד איתם. אני חלק מהם. אני מרגיש שהם בני משפחה שלי, ואני לא מרגיש הבדל בין אחותי המהממת שהיא השותפה שלי ואני אוהב אותה אהבת נפש, לבין רביב שהוא מנהל סניף בילו ואני אוהב אותו אהבת נפש, ואני מכיר אותו ואני מכיר את אשתו ואני מכיר את הילדים הג'ינג'ים שלו ואני מכיר את ההורים שלו, אני מכיר הכל, אני יודע, אני חי איתם, אני חי אותם, הם חיים אותי, הם מכירים עליי הכל, אין אליי סודות, אני ערום לחלוטין, הם יודעים הכל. 100% ממני.
אז זה לא ברמה דבר... של דיסטנס, אתה יודע, יש כאלה מנכלים שיגידו לך, תשמע, אני מגדל השן, בדיסטנס, אני לא יורד לרצפה, מה שאתה אומר לי, אני לא מאמין בזה.
נכון, גם בצבא לא הייתי בדיסטנס, לא מול המפקדים שלי, ובטח לא מול הפקודים שלי, אין אצלי כזה דבר, אני לא מכיר okay. בדבר הזה, אני חושב שזה דיסטנס מגיע מחולשה.
אוקיי.
ואני לא חלש, בטח לא העובדים שלי חלשים, אז איך נייצר דיסטנס, מה פתאום, ממש לא. אני חושב שהכל צריך לבוא בהסכמה, באהבה, בהבנה. ואם הם שותפים לדרך, ובאמת מאמינים בדרך, אז הם איתך. אתה יודע, ממוצע בריטל, כמה חודשים זה? זה כלום, זה מספר בודדים של חודשים, 10-12 חודשים, לא יותר מזה. 14 חודשים בריטל עובד נמצא. אצלי אליזבת פרשה אחרי 21 שנה. אם לא הייתה מגיעה לפנסיה, הייתה נשארת עוד. יש איתי צורית שעובדת איתי למעלה מ-30 שנה. מה זה? אנחנו בני משפחה. אמיתיים, בני משפחה.
אז מה שאתה אומר לי, רואי, זה לא רק תלוי שכר, זה גם תלוי באנושיות של המנהל אל מול הזה, ועד כמה אני מחבק, כאילו, זה לא פחות חשוב.
אני לא חושב שלשכר אין משמעות. שכר יש משמעות, אני משלם את השכר הגבוה ביותר במשק. העובדים שלי מקבלים לפחות 25%, אם לא 30 או 40%, לפעמים יותר מאשר קולגות שלי אחרים בסניפים, אבל הם עושים הרבה יותר. הם עושים הרבה יותר. אז גם מגיע להם הרבה יותר. חוץ מזה, לאשתך לא תיתן יותר? לבן לא תיתן יותר?
הם הילדים שלי. אבל תמיד אני אומר שאני מפריד בין המשפחה לבין
אני לא מפריד.
לבין הבית.
אני לא מפריד.
לא מפריד?
אין אצלי הבדל, לא, לא, לא. אשתי יודעת הכל, היא שומעת סיפורים, נפגשים בערב, אני מספר לה את הכל. היא מכירה את האנשים, היא מגיעה איתי לאירועים. אין דבר כזה. לא מפרידים, מה פתאום?
כן?
מה פתאום?
טוב, זה תזות, כל אחד והחשיבה שלו, אתה יודע.
נכון, אתה יודע, הבנות שלי גם אפילו מעורבות, למרות שהן לא עובדות בהולנדיה, אבל הן מכירות את הסיפורים, אפילו כל אחד מהם יצא להם לעבוד פה ושם בהולנדיה, אבל הן מכירות, הן יודעות, הן שומעות, הן רואות אותי, הן רואות איך אני מתנהל.
הן הלכו לכיוונים אחרים, הבנות?
לגמרי, לחלוטין, אחת לרפואה, שנייה למוזיקה, כן, אין כאילו, אין קשר, אבל מהצד השני יש המון קשר. מכיוון שהם נדבקו בחיידה כמוני, זאת אומרת, אצלנו בבית אוהבים לישון, אצלנו בבית יודעים לישון, והבנות שלי יודעות לישון, והנכדה שלי יודעת לישון, זאת אומרת, אנחנו באמת, אין הבדל בין הלב לפה, אנחנו, מה שאנחנו אומרים, אנחנו מאמינים בו. אתה יודע, היום אני מרגיש מאוד עייף, אני נחתתי באחת בלילה, עד שהגעתי הביתה 2, עד שנרדמתי 2:30, ככה, משהו כזה, 3. ב7:30 קמתי, קרא לי זום עם חול, אז תאר לך, איך, אני עייף.
כן.
אתה מבין שאני עייף. אז נכון, אז יש לי עוד אנרגיות, כי רק עכשיו קמתי, אבל זה ייגמר מהר מאוד.
אז בסופה שאם אתה נח.
בסופה שאם אני נח, אבל אתה יודע, אתה לא יכול, זה לא פה תוכנית חיסכון, אתה אומר, רגע, אני לא ישן כל השבוע, ובסופה שאני, נכון. ובסופה שזה, לדוגמה, מכיוון שהייתי בחול, שזה הבודדים בכל ההיסטוריה שאני זוכר שהייתי בחול בסופה שאם, לא נחתי, עבדתי. עבדתי. ועדיין ביום שישי, 3:00 PM, פיהקתי להם כמו, לא יודע כמו מה.
זה פסיכולוגי.
כן, כי זה הרגל.
הרגל.
אני ביום שישי צריך להיכנס לשנת שלי.
אני יש לי את זה בשבת.
בדיוק. שבת אני גם כן עושה אחד כזה, כן, אין ברירה. בכלל, אני כתבתי ספר על שנת, זה דבר שאני כל כך מאמין בו. ואתה יודע, שואלים אותי, למה אני כל הזמן מרק את הספר הזה? הרי אני כתבתי 5 ספרים, אז איך זה יכול להיות שאני בעיקר מדבר על הספר הזה? אני מאוד מאמין בספרים האחרים שכתבתי.
אוקיי.
הכי קל לי לשכנע אותך לנמנם בצהריים.
וואי.
הכי
אתה
קל.
אתה מעביר אותי כמו באירופה, מה שהם חיים שם.
אז זהו. אז
פה תראה, בישראל זה לא עובד לצערי.
נכון, ההורים שלי הם מספרד, אז הם...
סוגרים את החנויות.
רגילים, בדיוק, סוגרים, רגילים לסייסטה, בין 2-4, מחבים, אבל אלה חיים אחרים שהם גם היו פעם.
נכון.
היום כבר אין את זה. היום 20 דקות, רק 20 דקות. ואני היום אעשה כאלה 2 או 3 לפחות הפסקות, כי זה קריטי ליצירת אנרגיה מחודשת.
20 דקות של שינה?
זה לא שינה אפילו, זה נמנום. פאוור נאפ זה לא שינה. שינה זה תהליך שינה אמיתי, מחזור של 90 דקות, ואפשר לדבר על זה שעות, אבל לא. אני רק רוצה שתנמנם, אני רוצה שמה שנקרא, תפתח מדפים רגע, ותעוף, אתה פשוט שוכח מהכל, או אפילו אם אתה עם מחשבות וכן הלאה, אבל אתה באיזושהי ירידת לחץ של כמה דקות.
ואתה חושב שפה בישראל, עם כל הקומפרסור והלחץ, זה אפשר להנחיל את הדבר הזה? אני באמת, אתה יודע, אני...
אלפים של אנשים כתבו לי מכתבים, שלחו לי הודעות...
שהם התחילו לעשות
את זה. שזה דבר שהם פשוט שינה להם את החיים. הם אומרים, יאבי, יש לנו לפני הספר חיים ואחרי הספר
מה
חיים.
מה אתה אומר?
כן.
טוב.
קח דוגמה את שמעון פרס, עליו השלום. היה ידוע שהוא ישן מעט מאוד, נכון? כמעט לא היה ישן בלילה, 3-5 שעות. זה לא מספיק לאדם, במיוחד שבא בימים כמו שמעון פרס. אבל הסוד שלו, הוא היה מנמנם. הוא היה מנמנם 10 פעמים ביום לפעמים. וזה נותן לך פרץ של אנרגיה. אנחנו כולנו עובדי משמרות. אתה עכשיו עובד משמרת, אתה יודע, אתה משמרת בוקר. תציים אותה, יש לך משמרת צהריים, אחר כך יש לך משמרת ערב.
מגיע בבית זה גם משמרת.
בדיוק. עכשיו, אם לא נעצור רגע, ניקח את הכוחות האלה, ניקח את המשמרת הבאה.
נכון.
לא נוכל להחליט משמרת.
תגיד לי, אבי, אני גם רוצה לשמוע על המקרה קיצון שחווית. הרי שנינו יודעים בעולם העסקים, אין רק גברות ואין רק סניפים שנפתחים.
אה, ממש לא.
בוא תני, ואתה יודע, אנחנו גם נמצאים בתקופות קורונה, מלחמות, ותכף נדבר על השינויים שעוברים גם בעולם העסקי. תן לי איזה סיפור שאתה אומר לי, זה היה איזושהי נקודה שעלה הייתי צריך להפשיל שרבולים ולא היה פשוט.
כן, קודם כל נקודות כאלה של הפשלת שרבולים זה כמעט כל יום, אוקיי? ואני מפשיל שרבולים, אין לי שום בעיה. אני רואה בכל דבר איזושהי הזדמנות, ובכל מקרה כזה הזדמנות אדירה, ואני חושב שבגלל זה אנחנו למודי ניסיון בעבודה עם משברים. אני אתן לך דוגמה נהדרת, ככה טריה טריה. המפעל שלי יושב בסדרות, כבר עוד מעט 30 שנה. בשבעה באוקטובר, במלחמה הנוראית הזו שנפלה עלינו, יומיים אחרי תחילת המלחמה, נפל טיל למפעל שלי, עוד הפעם, פעם שנייה כבר, ב-2019 השמיד אותו טוטלית, ועכשיו, ב-2023, נפל טיל על מחסן שלי, רצה המזל והוא פגע במערכת הספרינקלרים, אז הוא רק הציף את המפעל ולא שרף אותו, ואני הגעתי לשם, בזמן שעדיין יורים בסביבה, יחד עם נהל המפעל שלי, הפשלנו שרבולים, ניקינו את הכל, פתחנו שם את העסק, מה שנקרא, כי הכל היה סגור, פירקנו את הגג לבד, החלפנו את הגג, ניקינו, סידרנו, מדפים, כל מה שצריך, הכל בעצמנו, העיקר לא לעצור את העסק לרגע, לרגע. ועבדתי על המלגזה, ומסתי מחולות, ופרקתי מחולות, והוצאתי מסעיות להספקות.
כל זה בשביל לאוקטובר?
התחלנו בעשירי לאוקטובר.
בעשירי לאוקטובר.
שלושה ימים אחרי. כן. ולא הייתה ברירה אחרת. לא הייתה ברירה אחרת. גם בקורונה לא סגרתי לרגע. גם כשנשרף לי המפעל לא סגרתי לרגע. אתה חייב להיות כל הזמן בתנועה.
כלומר, אתה אומר, אני לא נכנס למגננה ושיתוק שפתאום...
ממש לא. אלא הפך, אני מחפש איפה ההזדמנות פה. והייתה לי הזדמנות נהדרת. אתה יודע, בעשירי לאוקטובר שחזרנו אני ומנהל המפעל שלי, יניב, לעבודה, אחד הדברים שיכולתי לראות בצורה הכי טובה שיכולה להיות, מי זה העובדים שאיתי, אבל איתי על מלא. כי אתה יודע, במפעל שבחברה שלי יש לי 500 ומשהו עובדים, לא כולם הם על מלא, מה שנקרא,
כן.
אבל יכולת לזהות אותם.
ברגע האמת.
בדיוק. הרוב המכריע הם איתנו, הרוב המכריע, אבל יש כאלה בודדים שלא, וזה היה בשבילי הזדמנות להיפרד. להגיד תודה, להתראות. כן. אני רוצה לחפש אנשים טובים יותר. אז נכון, זה היו בודדים, אבל זו הייתה הזדמנות נהדרת.
יפה.
ואם אני אקח לך, אם אני אקח אותך לעוד סיפור אחד יפה.
כן.
ב-2019, שנשרף לנו מחסן של 4,000 מטר מלא בסחורות, משהו, וסחורות מחורות מוכנות להספקה. נזק נוראי, 60 מיליון שקל. מזעזע. ישבנו בצד, בזמן שהמחבי אש מחבים את השריפה, ישבנו בצד על המדרכה, אני וכמה מהעובדים שלי, ממש ככה התחבקנו, ואני מדבר איתך עכשיו, יש לי איזה צמרמורת, כי אתה רואה את המפעל חיים שלך נשרף, זה זעזוע עמוק. הרגשתי גם מה הם מרגישים באותו רגע, הנה נשרף להם המקום עבודה, ואמרנו, מה עושים? מה עושים מפה? הם שאלו כל הזמן, מה עושים? אמרתי, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. לא היה לי באותו רגע לשלוף,
כן.
כי זה היה בשעה, שעתיים שזה קרה.
אבל באותו רגע אתה צריך להיות הפסיכולוג.
אבל באותו רגע גם חשבתי על הפתרון. ויום למחרת, הקמנו אוהל ענק, ששם בעצם היה חנות המחירה שלנו, שם עבדנו, שם לכולנו היה המשך מה לעשות, והתחלנו להפעיל את העסק יום למחרת. אפילו יום אחד לא חיכינו. ואני חושב שזה הגדולה, להחליט את ההחלטות ומהר. אני אומר תמיד לעובדים שלי, אני מעדיף להחליט מהר מאשר להתמהמה. אין לי בעיה להחליט מהר ולטעות, אני אתקן את זה מהר. אבל אני לא רוצה להתמהמה בהחלטה.
כן.
אותו דבר גם אתם. אל תתמהמו בהחלטה. תחליטו מהר, תטעו, תתקנו. לא קרה שום דבר. הנזק לא להחליט הוא הרבה יותר גדול.
אני מסכים לחלוטין. אני גם, אתה יודע, אני גם מסתכל עליי, אתה יודע, אנחנו שישה סניפים, מזוהים לימודים בתחום שוק ההון ונדלן פרונטלי, ופתאום הגיעה לי הקורונה, ואני...
בום.
פרונטלי, זה מכלל פסגות, ככה היא מזוהה. ואתה תוך 48 שעות, אתה חייב להחליף דיסקט ולהביא פתרונות, ועברנו לזום, וזה היה...
המזל הגדול שלי בקורונה, זה באותו ערב שהכריזו על הסגר, אנחנו חזרנו מחול, היינו קבוצה של עובדים בחול, וחזרנו, ביטלנו את הנסיעה באיטליה, תראה, היינו עוד באיטליה בהתחלה. וחזרנו ושמענו על הסגר. ואמרתי, בוא נעלה לשיחת ועידה, אז עוד לא השתמשנו בזום, שיחת ועידה, כל המנהלים ביחד, ואמרתי להם, חבר'ה, אנחנו ממשיכים לעבוד מחר בבוקר כרגיל. והוא אומר, איך, ואסור לנו לצאת. אמרתי, כן, אבל אנחנו יכולים להעביר את כל המספרי טלפון אליכם לאישיים, אוקיי? כולם עונים לטלפונים, כי בטוח יהיה טלפונים, ואנחנו עושים את העבודה, אותה עבודה בדיוק שעשינו בחנויות, אבל דרך טלפון. אתם לא משנים כלום במוד העבודה שלכם. וכך היה. והמזל הכי גדול זה שהמוצרים של טמפור הם medical device.
אוקיי.
אז מותר לי למכור אותם, ולכן החנויות שלי היו פתוחות. זה היה מזל ענק.
תגיד לי, אני רואה שאתה מדבר בכזה פשן, ורואים שאתה אוהב את מה שאתה עושה, ובכל זאת עכשיו החלטת למכור 75% מהמניות שלך בחברה, אתה ואחותך. מה הסיבה? למה אתה דיללת כזו כמות מההחזקות שלך? מה אתה הולך לעשות עכשיו? איך אמרתי לך, איך אייל רביד אמר לי, אני אמרתי לו, אתה לא רוצה מנכ״ל אחר, כל הלחץ הזה, כל ה-57 סניפים שאתה מחזיק? אומר לי, רואי, ומה אני אעשה מחר בבוקר? אבל השאלה שלי אליך היא...
הפעם שאלת את זה אבל אחרת, כי אמרת, מכרת 75% מהמניות, מקודם אמרת, עשית אקזיט. אקזיט זה זה שיוצא. אני לא עשיתי אקזיט, אני מכרתי, 75% מהמניות שלי, זו לא הייתה הכוונה, הכוונה הייתה להתחיל עם 20%, להכניס איזשהו שותף לפעילות גדולה שאנחנו התחלנו לעשות באירופה, במזרח אירופה, אבל ככה התגלגלנו וככה זה יצא, זה מה שנקרא המחיר שאתה לא יכול לסרב לו, ואני לא רואה בזה שום הבדל ושינוי בין יום שהייתי לפני שחתמתי לבין יום שאני אחרי שחתמתי, זה אותו אבי בדיוק, עם אותה התנהלות, אני קם באותה שעה בבוקר, הולך לישון באותה שעה בערב, שום דבר לא השתנה, אני עדיין הולך לעבודה, עושה, יוזם, יוצר, חולם, אלא ההפך, אתה יודע מה, יש לי תחושה שנכנס לי זה מנוע טורבו, שפתאום אני הרבה יותר אקטיבי, אני הרבה יותר ערני, אני ממש משתולל, וזו הרגשה נפלאה שמישהו נתן בך הכרה, אתה יודע, תזכור, מלחמה, תחום שהוא לא הייטק, very very low tech, אוקיי? וזה מספרים שלא היו כמותם בשום דבר שהוא קשור לריטל. זה אומר שמישהו פה נתן לך גושפנקה, אבי אתה מספר אחד.
שום מאמן.
הולנדיה אתה מספר אחד. שזה מבחינתי חלק מההודעה על הצלחה. אז זה הכל, זה כל הסיפור.
תגיד לי, אני מאוד מאוד חסיד של הנושא של השירות לקוחות, ואתה יודע, ואני רואה ככל שארגון גדל, יותר קשה לך לשלוט על כל לקוח קצה, אתה יודע, אני מסתכל עליך, אני מסתכל עליי, זה לא לקוח אחד, שניים, זה אלפים, ואיך אתה מצליח לרדת עד לרצפה? אתה אומר, אני חסיד של שירות, ואני יודע את זה, ואמרתי, יש לזה הוכחה גם בשטח.
כן.
איך אתה נוגע במדדים? איך אתה מגיע לכל בעיה ש... איך זה מגיע אליך?
אז תראה, כיוון שזה זה פשוט עניין של החלטה, זה מיינדסט, וההחלטה שלי היא להיות מעורב כמה שיותר בשירות לקוחות. אני צריך את הקשר עם הלקוח הזה כדי ללמוד, כדי לדעת איך לשרת אותו טוב יותר, ואיך לעשות את הדברים נכון יותר. אז קודם כל, הטלפונים שלי מפורסמים בכל מקום אפשרי. לך לפייסבוק, לך לאתר של הולנדיה, לך לכל מקום, תראה שמופיע הטלפון שלי. לקוחות יכולים לדבר עם המנכ״ל. המנכ״ל הוא לא אלוהים. אני בסך הכל אבי שמנהל חברה, זה הכל. אז כל לקוח יכול להגיע אליי בלי יוצא מן הכל, ומגיעים אליי.
אוקיי.
יש לי חוק שאם אתה לא הגעת אליי, אני מגיע אליך. אני מדבר לפחות עם שני לקוחות ביום, כמינימום.
אקראי?
ואם אתה לא התקשרת, אני מתקשר. יש לי בטלפון 10,000 מספרי טלפון, 15,000. אוקיי, התקשרתי לאחרים, חכה. רוב האנשים שתראה פה בטלפון, הסיומת שלהם זה לקוח, לקוחה. אוקיי? ככה אני שומר על קשר, ככה אני יודע שאני נמצא במקום הנכון, וכן, אני רוצה להיות מעורב ב-100%, אני חבר בכל קבוצות השירות שלנו, אני רואה את הדברים אונליין, והרבה פעמים אני מגיב, גם בחול, אתמול היה איזה משהו קריטי, שלשום, מוצאי שבת, בום, ראיתי, עניתי במקום, פתרתי בעיה. אני חושב שזה דבר הכי נכון לעשות, זה אולי מקור ההכנסה הגדול ביותר שיש לחברה, זה השירות שלנו.
איך אתה משפר? אתה לומד מהלקוחות? אתה דרכם משפר?
כל הזמן. הם המורים הכי טובים. אני יכול לדעת מה הם אוהבים, מה הם רוצים, מה עושה להם טוב, מה עושה להם פחות טוב.
ואתה יודע לקבל ביקורת? כלומר, אתה
לא רק
מקבל את התשמה, אין כמו הולנדיה, אין כמו טמפור, אתה מחפש את ה...
אני מחפש את הלקוחות המתלוננים. אתה יודע, אם אתה לקוח לא מרוצה ושותק, וואו, מה זה בבעיה איתך? חבל על הזמן. אני רוצה שתדבר. אם יש לאנשים בעיה, אני רוצה שיתלוננו. הרבה פעמים אנחנו עושים שיחות יזומות. לרשימות תפוצה כאלה שיש לנו, אוקיי, בוא נתקשר עכשיו לכל אלה, רק להגיד להם איזשהו מסר מסוים. ופתאום אנחנו מתחילים לקבל תלונה על 1, 2, 3, 4. אז יש כאלה שאומרים, וואו, התחלנו לקבל תלונות. רגע, להמשיך עם הטלפונים האלה? כן, וכמה שיותר. הנה, נתנו לך הזדמנות לתקן תקלה, לתקן בעיה. לתקן תופעה, ואתה עושה את זה, ואתה אומר, הצלחתי. זה הרעיון.
אפילו אני לקחתי עכשיו טיפ.
אתה רואה?
תגיד לי, היום החבר'ה הצעירים שיוצאים ממני, אתה יודע, לומדים תיווך ולומדים שמאות מקרקעין ושמאות רכוש ועולם הנדלן. אתה חושב שהיום העולם יותר קשה לדור הצעיר? והשאלה השנייה שהמשך של זה, מה הטיפ שלך לבן אדם היום שיצא מהצבא, איך הוא יכול להצליח היום, אתה יודע, שאתה רואה את המחירי דירות רק עולים ויוקר המחיה, כאילו, אלה שאלות היום שנשאלות שאת כל הזמן נתמודד איתם.
תראה, מה התשובה? הדור הצעיר הזה שלנו, שדיברנו עליו לא כל כך טוב, דור הטיק טוק, ירדנו עליו קצת וזה, הם מסתבר הדור שיש לדעתי, תראה איזה עבודה הם עשו במלחמה מדהים. האחרונה, אני חושב שזה דור שהוא הרבה... עם הרבה יותר סיכוי להצליח, מכיוון שהוא יודע הרבה יותר. כשאני התחלתי, מה ידעתי? אז מזלי, אני אוהב לקרוא. אז קראתי הרבה, כך הצלחתי לקבל יותר מידע. הרי הבית ספר לא נתן לי שום דבר, אפילו לא סיימתי בית ספר. אז את כל המקורות האלה אתה לוקח בעצמך. היום אתה לומד מהטיק טוק, על ה-AI, על כל הדברים. אתה לומד כל כך הרבה דברים, יש לך הרבה יותר קלים להצליח. ולכל אחד כזה שרוצה לעשות משהו, וזה העצות שנתתי לבנות שלי, רק תעזו, זה מה שצריך, תעשו את הצד הראשון, הצד השני כבר יפה. אתה יודע, מה זה הליכה? הליכה בעצם זה מניעת נפילה. כשאתה הולך צעד אחרי צעד, תשים לב, אתה כאילו נופל, ואופ, שם את הרגל התומכת. תתחילו בצעד הראשון. פשוט תעשו את הצעד הזה. יש לזה המון משמעות.
שאלות לסיום. ספר שהכי התחברת אליו שיכול לתרום לאנשים שמאזינים לנו?
אם זה לא הספר שלי?
די, לא, אבי, לא.
שיווק אינטימי של גיל פרץ, ספר שיצא לפני המון שנים, במקרה עכשיו יצא לי לקרוא אותו שוב, כי הוא שלח אותו דיגיטלית לחברים, בכלל בן אדם שאני עובד איתו 20 ומשהו שנה. שיווק אינטימי בעצם... אני יכול להגיד שלמדתי עליו את הרעיון של לחבק את הלקוחות שלי, לא רק את העובדים שלי, וממש האינטימיות הזאת היא קריטית במערכת יחסים.
מודל לחיקוי?
אני לא אוהב להגיד את זה, אני לא אוהב להגיד מודל לחיקוי, אני חושב שלא צריך להיות לך מודל לחיקוי, אני מצטער אם אני שובר פה איזשהו רעיון, אני חושב שאתה צריך להיות אתה, ותואב את עצמך, ושאתה תהיה גאה במה שאתה, במי שאתה.
על מה אתה לא מתפשר בניהול?
אני לא מתפשר על, 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 על שירות לקוחות, ואני לא מתפשר על אמת, על כנות, על יושר, ועל נכונות לעבוד, כי אני שונא עצלנים. אני פשוט משתמש במילה הזו, היא מילה קשה, אבל אני לא יכול לחיות איתה. מאוד קשה לי.
הם לא היו איתך?
לא, 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 לידי בטוח לא. אבל גם כשאני רואה הצטענים ליד, שלא איתי, לא עובדים שאיתי, אבל אני רואה הצטענים מהצד, זה משגע אותי. אני חושב שזה זה, זה תכונה נוראית, נוראית.
איפה אתה עוד 10-20 שנה?
עוד יותר גבוה מאיפה שאני נמצא היום.
וואלה.
ב-100%. אנחנו מתחילים עכשיו פעילות, אני התחלתי כבר לפני 20 שנה פעילות באירופה, היום אנחנו מרחיבים אותה למזרח אירופה, שמסתבר שהיא בתולה לחלוטין בכל עולם השינה שלנו. בניתי שם תשתית כזו שהיום אנחנו מוכנים להיות שם ובגדול, אז אנחנו נמשיך להיות בארץ, נמשיך להוביל את השוק הזה ולהביא לפה חידושים ורעיונות מהממים, ויש הרבה דברים חדשים בדרך,
כן.
אבל כן, גם באירופה, בענק.
אני אגיד לך, אפילו אלכס ייעד לזה, אני בדרך כלל מראיין 30-35 דקות את האנשים שמגיעים לפה, ואמרתי לך, היו לי 4 דפים וצמצמתי אותה למשליים, היה לי מדהים, למדתי המון, אפילו אני אישית, ואני יכול לאחל לך המון המון בהצלחה. תמשיך להיות מי שאתה, בנית מותג פרימיום, ורק תצמחו מפה.
קודם כל, אני מאוד מעריך את זה, ואני רוצה להגיד לך שהדרך שעשית את זה, היא הדרך היחידה הנכונה לעשות את הדברים. אתה פרגנת באמת, לא עשית פה איזשהו מס שפתיים, פרגנת באמת, אני ראיתי את זה על העיניים שלך, אתה לא צריך לנענע בראש, אני יודע את זה. פרגנת באמת, נתת הרגשה טובה, שאלת דברים לעניין, לא דיברנו שטויות אחד עם השני, אין דרך יותר טובה מזה, נהדר, תודה רבה.
בוא נסיים, בהצלחה. תודה
לכולנו, רבה. לכולנו, תודה.